שיעור היומי ברמב״ם, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרקים י' ט"ו, והלכות תפילין מזוזה וספר תורה, פרק א'. פרק 14, מלכות תפילה וברכת כהנים. פה בעצם הרמב״ם מתחיל, סיימנו בפרק הקודם את הלכות תפילה עם כל מה שמסתעף לתפילה, כמו הלכות בית הכנסת וקריאת התורה. ועכשיו, בשני הפרקים הבאים, הרמב״ם מבאר לנו את מצוות ברכת כהנים. בשחרית, במוסף ובנעילה, כהנים נושאים את כפיהן. אבל במנחה אין נשיאת כפיים. למה? מפני שבמנחה כבר סעדו כולם, תפילת מנחה מטבע הדברים היא אחרי שכבר אכלו את הסעודה, ושמה שתו הכהנים יין, ושיקור אסור בנשיאת כפיים. ואפילו ביום התענית, שבוודאי אין שחרות, אין נושאים כפיהם במנחה. למה? גזרה מנחה של תענית מפני מנחה של כל יום. הלכה ב', באמת דברים אמורים בתענית שמתפללים בו מנחה ונעילה, כגון צום כיפור ותענית ציבור. אבל תענית שאין בו נעילה, כגון תשעה באב ושבע עשרה בתמוז, התפילת נעילה תקנו אותה בצום כיפור, וגם בתעניות ציבור שהיו גוזרים בית דין מפני הבצורת. אבל בתענית שאין בו נעילה, כמו תשעה באב ושבע עשרה בתמוז, הועילו תפילת מנחה שלהם סמוכה לשקיעת החמה, הרי זו נראית כנעילה ואינה מתחלפת במנחה של כל יום, ולפיכך יש בה נשיאת כפיים. וכהן שעבר ועלה לדוכן במנחה של יום הכיפורים, הועיל והדבר ידוע שאין שם שחרות, הרי זה נושא את כפיו, ואין מורידים אותו. מפני החשד שלא יאמרו פסול היה, או לפיכך הורידו. כיוון שכולם יודעים שאין חשש שחרות, יגידו שזה שהורידו אותו זה בגלל פסלותו, ולכן בדיעבד לא מורידים אותו. הלכה ג', כיצד היא נשיאת כפיים בגבולין? הכוונה איך סדר קיום מצוות נשיאת כפיים בגבולין בכל המקומות חוץ מבית המקדש? בעת שיגש שליח ציבור לעבודה לתפילה כשיומה רצה, ברכת העבודה היא נקראת ברכת רצה, כל הכהנים העומדים בבית הכנסת נעקרים ממקומם, עוזבים את מקומותיהם והולכים ועולים לדוכן ועומדים שם, פניהם למול ההיכל, הפנים לכיוון ארון הקודש ואחוריהם כלפי העם, ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם עד שישלים שליח ציבור ההודיה. הם עומדים שם כל זמן שהשליח ציבור אומר ברכת רצה וברכת מודים. כשהוא סיים את ברכת ההודעה, מחזירים פניהם כלפי העם ופושטים אצבעותיהם ומגביעים ידיהם כנגד כתפיהם. הם מרימים את הידיים בצורה מאוזנת, בקו ישר עם הכתפיים, ומתחילים יברכך. ושליח הציבור מכיר אותם מילה מילה והם עונים, שנאמר אמור להם. נראה בהמשך בדעת הרמב״ם שהשליח ציבור מכיר את כל המילים חוץ מהמילה הראשונה, תיבת יברכך, שהכהנים מתחילים אותם מיוזמתם, שנאמר אמור להם עד שמשלמים פסוק ראשון, וכל העם עונים אמן. וחוזר שליח ציבור ומכיר אותם פסוק שני מילה מילה והם עונים עד שמשלמים פסוק שני, וכל העם עונים אמן, וכן בפסוק שלישי. כשישלימו הכהנים שלושה פסוקים, מתחיל שליח ציבור בברכה האחרונה של תפילה שישים שלום, והכהנים מחזירים פניהם כלפי הקודש, ואחר כך קופצים אצבעותיהם ועומדים שם בדוכן עד שיגמור הברכה. הם מחכים בדוכן עד ששליח ציבור יגמור שים שלום, ואז הם חוזרים למקומם. הלכה ה', אין הקורא כהנים רשאי לקרוא לכהנים עד שיכלה אמן, האמן שהציבור עונה אחרי ברכת ההודיה מפי הציבור, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה הדיבור מפי המקרא, ואין הציבור עונים אמן עד שתכלה הברכה מפי הכהנים, ואין הכהנים מתחילים בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין שליח ציבור רשאי לענות אמן אחר הכהנים כשאר העם, שמא תטרף דעתו ולא ידע איזו ברכה מקריא אותם. שליח ציבור, אם הוא יענה אמן אחרי הכהנים, הוא יכול להתבלבל ולא לזכור באיזו ברכה הוא אוחז, עם פסוק שני או שלישי. הלכה ו', אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור עד שיתחיל שליח ציבור שים שלום, ואינם רשאים לעקור רגליהם ממקומם עד שיגמור שליח ציבור שים שלום. הם חייבים להישאר במקומם, הם מחזירים את פניהם בתחילת ברכת שים שלום ועוזבים את מקומותיהם רק אחרי שהוא מסיים, ואינם רשאים לחוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם מן הציבור. ומתקנות רבן יוחנן שלא יעלו הכהנים לדוכן בסנדליהן אלא עומדים יחפים. הלכה ז', כשיהיו הכהנים מברכים את העם לא יביטו בעם ולא יסיחו דעתם, אלא יהיו עיניהם כנגד הארץ כעומד בתפילה, ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים בשעה שהם מברכים, כדי שלא יסיח את דעתו מכוונה, אלא העם מתכוונים, כל העם מתכוונים לשמוע ברכה ומכוונים פניהם כנגד פני הכהנים, אבל אינם מביטים בפניהם. זה פנים כנגד פנים, אבל הפנים של המברך ושל המתברך מושפלות. הלכה ח', אם היה הכהן המברך אחד, מתחיל לברך מעצמו, הכהן לא צריך, השליח ציבור לא קורא לו כהנים, אלא מתחיל לברך מיוזמתו, אבל שליח הציבור מכיר אותו מילה מילה, כמו שאמרנו. ואם היו שניים או יותר, אינם מתחילים לברך עד שיקרא להם שליח ציבור תחילה ואומר להם כהנים, והם עונים ואומרים יברכך, והוא מכיר אותה מילה מילה על הסדר שאמרנו. הלכת את כיצד, זאת אומרת, אמירת כהנים זה דווקא שיש שני כהנים. אם אין שני כהנים, בשליח ציבור לא אומר כהנים. הלכת את כיצד ברכת כהנים במקדש? עד כאן ביארנו את ברכת הכהנים איך שהיא בגבולים. מפה מבאר הרמב"ם איך ברכת הכהנים במקדש. הכהנים עולים לדוכן אחר שהשלימו עבודת תמיד של שחר, ומגביעים ידיהם למעלה על גבי ראשיהם וצבעותיהם פשוטות. בניגוד לנשיאת כפיים בגבולים, שהידיים ניצבות בקו ישר בגובה אחד עם הכתפיים, בבית המקדש הידיים הן מעל הראש, הידיים הן פשוטות כלפי מעלה. שאו ידיכם קודש, הידיים מעל הראש וצבעותיהם פשוטות, חוץ מכהן גדול שאינו מגביה ידיו למעלה מן הציץ, ואצלו באמת הידיים הם גם כן במצב מאוזן בזמן הברכה. ואחד מכיר אותה מילה מילה כדרך שעושים בגבולים, עד ששלימו שלושת הפסוקים. ואין העם עונים אחר כל פסוק, בניגוד לברכת כהנים בגבולים, ששם אומרים אמן אחרי כל פסוק, בברכת הכהנים שבמקדש עושים אותה, אלא עושים אותה במקדש ברכה אחת, וכשישלימו כל העם עונים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. בבית המקדש אחרי ברכות לא היו אומרים אמן, היו אומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד עולם. אז לכן לא היו מפסיקים בין ברכה לברכה, אלא אומרים את הברכה הארוכה הזאת אחרי שגמרו את כל ברכת הכהנים. עוד דבר שיש הבדל בין המקדש למדינה, בין המקדש לגבולים, שבמקדש אומרים את השם ככתבו. מה זה ככתבו? והוא הדבר, המילה הנהגת מיוד כיוו כיום, וזהו השם המפורש אמור בכל מקום. ובמדינה אומרים אותו בכינויו, והוא א' ד' נון יוד. שאין מזכירים את השם ככתבו, אלא במקדש בלבד. הפסוק אומר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אומרים חז"ל שזה הולך על בית המקדש. דווקא בבית המקדש, שם יש רשות להזכיר את השם המפורש. ומשמת שמעון הצדיק פסקו הכהנים לברך בשם המפורש אפילו במקדש, כדי שלא ילמד אותו מי שאינו הגון. ולא היו חכמים הראשונים מלמדים שם זה לתלמידיהם ובניהם ההגונים, אלא אחת לשבע שנים. כל זה גדולה לשמוע הנכבד והנורא. הכוונה היא כנראה הביטוי איך לבטות בצורה מדויקת עם הניקוד את שם ההוויה לא נמסר ברבים, אלא רק ליחידי סגולה בלבד. אבל במקדש הכהנים, בזמן שהיו הכהנים צדיקים, אז היו אומרים את השם כמו שהיה מסורת לבטות אותו. הלכה י' א', אין ברכת הכהנים נאמרת בכל מקום אלא בלשון הקודש, שנאמר כה תברכו את בני ישראל. כך למדו שומעי שמועה ממשה רבינו. המילה כה למדו מקבלי התורה שבעל פה ממשה רבינו. מה הפירוש כה תברכו? כה תברכו בעמידה, כה תברכו בנשיאת כפיים, כה תברכו בלשון הקודש, כה תברכו פנים כנגד פנים, כה תברכו בקול רם, כה תברכו בשם המפורש, והוא שיהיה במקדש כמו שאמרנו. מילים כה תברכו מלמדים אותנו שמשה רבינו הסביר לנו בעל פה איך צריכה להיות הברכה. בעמידה, בנשיאת כפיים, בלשון הקודש, פנים כנגד פנים, בקול רם ובבית המקדש בשם המפורש. הלכה י"ב, אין הכהנים ראשיים בכל מקום נוסיף ברכה על שלושת הפסוקים, כגון השם אלוקי אבותיכם יוסף אליכם ככם וגומר וכיוצא בו, לא בקול רם ולא בלחש, שנאמר לא תוסיפו על הדבר. בשעה שכל כהן עולה לדוכן, כשהוא עוקר רגליו לעלות אומר, יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתהיה הברכה הזאת שציוויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה, ואל יהי בן מכשול ועוון מעתה ועד עולם. זה תפילה על השם שיהיה הצלחה, שהברכה תהיה כמו שצריך. וקודם שיחזיר פניו לברך את העם, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זה דעת הרמב״ם, יש פוסקים כך נפסק בשולחן ערוך, שאת הברכה הזו אומרים אחרי שמסתובבים. ואחר כך מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם. כשמחזיר פניו מן הציבור אחר שישלים, אומר, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, השקיף ממון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. י"ג, כשמחזירים הכהנים פניהם לציבור לברכם, וכשמחזירים פניהם מן הציבור אחר שמברכים, לא יחזירו אלא דרך ימין בכל מקום. וכן כל פינות שיהיה אדם פונה בענייני המצוות, יהיה תמיד דרך ימין. הלכה י"ד, במקדש מברכים ברכת כהנים פעם אחת ביום, אחר תמיד של שחר, באים ועומדים על מעלות האולם ומברכים כדרך שאמרנו. ברכת הכהנים בבית המקדש הייתה פעם אחת אחרי תמיד של שחר, אבל במדינה מברכים אותה אחר כל תפילה חוץ ממנחה כמו שאמרנו, ובכל מקום משתדלים שיהיה מקריא אותם ישראל, שזה שמקריא אותם יהיה ישראל, שנאמר אמור להם, מכלל שאין המקריא מהם, שהמקריא צריך להיות אחד שהוא לא כהן. פרק 15. שישה דברים מונים נשיאות כפיים, שישה דברים מונים מהכהן לשאת את הכפיים: הלשון והמומין והעבירה והשנים והיין וטומאת הידיים. ועכשיו הרמב״ם מפרט ומבאר אותם אחת לאחת. הלשון כיצד? העילגין שאין מוצאים את האותיות כתקנן, כגון שקוראים לאלפין עיינין ולעיינין אלפין, או לשיבולת סיבולת, הם את השין אומרים כמו סמך וכיוצא בהם, אין עושים את כפיהם. וכן כבדי פה וכבדי לשון שאין דבריהם ניכרים לכל, אין עושים את כפיהם. למה הם לא נושאים את כפיהם? כיוון שהציבור לא מבין את מה שמדברים, זה גורם בלבול לציבור. מהירים פה המפרשים שבמקומות שכל הציבור משובש בלשון, למשל אצל האשכנזים שכולם לא מבדילים כל כך בין עין לאלף, וכן במבטאים שונים שלא מפרידים בין עברה מסוימת לעברה אחרת, אם הציבור מקובל אצלו הצורת ביטוי הזאת, יכול הכהן לשאת את כפיו. הלכה ב', המומים כיצד? כהן שיש מומים בידיו או בפניו או ברגליו, כגון שהיו אצבעותיו עקומות או עקושות, או שהיו ידיו בעקניות, לא יישא את כפיו לפי שעה מסתכלים בו. מי שהיה רירו יורד על זקנו בשעה שהוא מדבר, וכן תשומה באחת מעיניו, לא יישא את כפיו. ואם היה דש בעירו והיו הכל רגילים, זאת אומרת אנשים כבר מכירים אותו והוא אדם שגר כאן וכולם כבר רגילים בו והוא לא מצמיע אותם, בזה תשומה באחת ובזה שרירו זר מותר, ושאין להם מסתכלים בו. וכן מי שהיו ידיו צבועות הסטיסו פועה, לא יישא את כפיו. הוא בעל מלאכה של צבאות והידיים שלו צבועות, זה מסיח את דעתם של הציבור. ואם רוב אנשי אותה עיר מלאכתן בכך מותר, לפי שאין מסתכלים בו. מהירים פה שלפי מנהגנו שהכהנים מכסים את הידיים בתלית ואת הפנים בתלית, אז המומים האלה לא מעכבים כלל, כיוון שהציבור לא יכול לראות את המומים וזה לא מסיח את דעתם. ההלכה ג', העבירה כיצד? כהן שרג את הנפש אפילו בשגגה, אף על פי שעשה תשובה לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים עליהו, וכתוב פריסכם כפיכם מעלים עיניים מכם. זאת אומרת, מי שידיכם דמים עליהו, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את פריסת כפיו. וכהן שעבד עבודה זרה בין באונס ובין בשגגה, אף על פי שעשה תשובה אינו נושא כפיו לעולם, שנאמר לו יעלו כהני הבמות וכו'. וברכה כעבודה, שנאמר לשרתו ולברך בשמו. וכן כהן שנשתמד לעבודה זרה, אבל פי שחזר בו אינו נושא את כפיו לעולם. ושאר עבירות אין מונים, ההגעות מימוניות כאן והתוספות, וככה פסקו הרבה מהפוסקים, אמרו שתשובה כן מועילה. ועד רבה, אם אתה אומר שהתשובה לא תועיל, אתה מפריע ליהודים לחזור בתשובה. זה היה מאוד רלוונטי השאלה הזאת, שהיו אנוסים שננסו בשעת השמד ואחר כך הם חזרו בתשובה, אז למעשה הכריעו ש... אם הוא עשה תשובה הוא כן יכול לשאת את כפיו, ושלא כדעת הרמב״ם. ההלכה ד', השנים כיצד? כהן נער לא יישא את כפיו עד שיתמלא זקנו. והיין כיצד? אני רק יעיר הערה שבשולחן ערוך נפסק שדווקא לבד הוא לא יכול לשאת, אבל ביחד עם כהנים גדולים הוא כן יכול לשאת, ואם זה בהקרא הוא תמיד יכול לשאת את כפיו. והיין כיצד? מי ששתה רבית יין חי בבת אחת, אינו נושא את כפיו עד שיסור יינו מעליו. למה? לפי שהוקשה ברכה לעבודה. כמו שהעבודה פסולה בשטויי יין, ככה גם ברכת כהנים פסולה בשטויי יין. שתה רבית בשתי פעמים או שנתן לתוכה מעט מים מותר, אבל אם שתה יתר מרבית, אף על פי שהיה מזוג במים ואף על פי ששתה הוא בכמה פעמים, לא יישא את כפיו עד שיסור יינו מעליו. כמה היא רביעית? כיוון שזו הפעם הראשונה בחיבור הזה שאנחנו פוגשים את המושג רביעית, הרמב״ם תורח כאן להבהיר לנו כמה היא רביעית, ונדע את זה מכאן לכל הפעמים שנפגוש את הרביעית בפעמים הבאות. אומר, כמה היא רביעית? אצבעיים על אצבעיים, על רום אצבעיים, וחצי אצבע וחומש אצבע. זאת אומרת, תיקח כלי מרובע שאורכו אצבעיים, אצבעיים זה 4 סנטימטר, ורוחבו אצבעיים, 4 סנטימטר, והגובה שלו זה אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע, דהיינו 5 סנטימטר ועוד 2 חמישיות, בערך 4 מילימטר, הכלי כזה, קובייה כזו שמכילה, הכמות יין שהיא מכילה, כמות הנוזל שהיא מכילה זה רביעית. ושיערו, אגרח נועה שיער וכך המנהג, לשער רביעית כ-86 סמק, 86 סנטימטר מעוקב. אז מי ששתה כזו כמות, הוא נאסר לשאת ידיים. וזה אצבע שמושכים בכל התורה כולה, כל מקום שאנחנו נבהר בכל התורה כולה, הדין של אצבע הוא אגודל, והוא הנקרא בו אין היד. הלכה היא, תומת ידיים כיצד? כהן שלא נטל ידיו לא יישא את כפיו, אלא נוטל ידיו במים עד הפרק, כדרך שמקדשים לעבודה, ואחר כך מברך, שנאמר עשו ידיכם קודש וברכו את השם. וחלל מי שנולד מפסולי כהונה, כהן שהתחתן עם גרושה וחלוצה וכיוצא בזה, אינו נושא את כפיו לפי שאינו בכיונו. הלכה וב, כהן שלא היה לו דבר מכל אילו הדברים, המונים את נשיאות הכפיים, כהן שאת כל הפסולים האלה, כל השש פסולים האלה לא היו לו, אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק במצוות, או שהיו הבריות מרננים אחריו, או שלא היה משא ומתנו בצדק, הרי זה נושא את כפיו ואין מונים אותו. למה? לפי שזו מצוות עשה על כל כהן וכהן שראו לנשיאת כפיים. יש מצוות עשה על כל כהן לשאת את כפיו. ואין אומרים לאדם רשע, אוסף רשע וימנע מן המצוות. זה שהוא חוטא זה לא סיבה שהוא יימנע ממצוות עשה שהוא מחויב בה. הלכה זין, ואל תטמע ותאמר מה תועיל ברכת הדיוט זה. אדם הזה שהוא פשוט, אדם כזה שהוא חוטא בחטאים, העם מרננים אחריו, מה תועיל ברכתו? עונה לך הרמב״ם שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים. אני לא שואל שהכהן יברך וכמה חשוב הכהן שהוא יכול לברך. הברכה לא תלויה בכהנים אלא בקדוש ברוך הוא, שנמר ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם. הכהנים עושים מצווה שנצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמיו מברך את ישראל כחפצו. הלכה ח', עם שמאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, והעומדים מצידיהם הרי הם בכלל הברכה. ואם הייתה מחיצה בין הכהנים ובין המתברכים אפילו לחומה של ברזל, הואיל לפניהם למול הכהנים הרי הם בכלל הברכה. אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. הלכה ט', נשיאת כפיים בעשרה, רק בשיש עשרה נושאים כפיים וכהנים מן המניין. בית הכנסת שכולו כהנים, כולם נושאים את כפיהם, כל המניין עולה לדוכן. ולמי הם מברכים? לאחיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום, לאחים שלא נמצאים בבית הכנסת. ומי, איך יכול לחול עליהם הברכה? הרי עם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, זה דווקא כשהם יכולים לבוא והם אנוסים והם לא באים. אבל מישהו אנוס ומשום מה הוא לא יכול לבוא ולעמוד לפני הכהנים, הברכה חלה עליו גם אם הוא לא נמצא בכלל בבית הכנסת. ומי עונה אחריהם אמן? אנשים ועטף. ואם נשאר שם עשרה כהנים יתר על אילו שעלו לדוכן, העשרה עונים אמן והשאר מברכים. אם יש יותר על עשרה, משאירים עשרה לענות אמן, והשאר עולים לדוכן ומברכים. ההלכה י', ציבור שלא היה בהם כהן אלא שליח ציבור לבדו לא יישא את כפיו. ואם הבטחתו, למה שליח ציבור לא יישא את כפיו? כיוון שהנשיאת כפיים יכולה לבלבל אותו ולגרום לו שהוא ישכח איפה הוא אוחז בתפילה והוא לא יחזור לתפילתו. ואם הבטחתו הוא בטוח שהתפילה כל כך שגורה בפיו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשאי, ולכן בימינו שמתפללים מתוך הסידור מותר לשליח ציבור לשאת את כפיו. ואם אין להם כהן כלל, כשהגיע שליח ציבור לשים שלום אומר אלוקינו אלוקי אבותינו ברכנו ברכה המשלושת בתורה אמורה לאהרון ובניו כהנים המקדושך, כאמור יברך רא השם וישמרך יאר השם וכולו יישא השם וכולו וישימו את שמי וכולו, ואין להמונים אמן, ומתחיל ואומר שים שלום וכולו. הלכה י' א', כהן שנשא כפיו בבית הכנסת והלך לבית הכנסת אחר ומצא ציבור שמתפללים ולא הגיעו עדיין לברכת כהנים, נושא ידיו להם ומברכם אפילו כמה פעמים ביום. כהן שלא עקר רגליו ממקומו לעלות לדוכן בשעה שאמר שליח ציבור יצא, שוב אינו עולה באותו תפילה. אבל אם עקר רגליו לעלות הוא כבר זז ממקומו, אף על פי שלא הגיע לדוכן אלא לאחר העבודה, הרי זה עולה ומברך. הלכה י' ב', כל כהן שאינו עולה לדוכן אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי הוא קובר על שלושה עשה. מהם השלושה עשה? כותב ברכו אמור להם ושמו את שמי. וכל כהן שאינו מברך אינו מתברך, וכל כהן המברך מתברך, שנאמר ואברכה מברכך. הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, יש בכללן חמש מצוות עשה וזהו פרטן: א', להיות תפילין על הראש, ב', לקושרן על היד, ג', לקבוע מזוזה בפתחי השערים, ד', לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו, ה', לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיו לו שני ספרי תורה, וביאור עם כל המצוות האלו בפרקים אלו. פרק ראשון, ארבע פרשיות אלו שנקדש לי והיה כביאך שבספר ואי לשמות, בספר אי לשמות, בפרשת בו, ישנם שני פרשיות שהם אחת אחרי השנייה, פרשת קדש לי כל בחור, והפרשה שאחריה, פרשת והיה כביאך. פרשת שמש, בספר דברים, בפרשת ואתחנן, ופרשת והיה עם שמוע שבפרשת עקב. ארבע פרשיות האלה, הן שנכתבות בפני עצמן, יש חובה לכתוב אותן בפני עצמן, ומחפים אותן באור, ונקראים תפילין, ומניחים אותם על הראש וקושרים אותם על היד. יש מצוות תפילין, מצוות תפילין היא לקחת את ארבע פרשיות האלו, לכתוב אותם בפני עצמם, לחפות אותם בחיפוי של אור, כמו שהתבהר לכמן איך צריך להיות אותו חיפוי, והם נקראים, השם שלהם שקראו להם חז"ל זה תפילין, ויש חיוב להניח אותם על הראש ולקשור אותם על היד. ואפילו קוצו של אות אחת מארבע פרשיות מעכב את כולן מן התורה. אפילו קוץ של אחד האותיות, חלק קטן של אחד האותיות, אם הוא חסר, מעכב את כולן מן התורה, עד שיהיו נכתבות שלמות כתקנן. אם חסר אפילו קוצו של יוד, כל התפילים פסולות. הלכה ב', וכן שתי פרשיות שבמזוזה, שהן שמע והיה עם שמוע, אפילו אות אחת משתי הפרשיות, אם חסר קוצו, עיכב מן התורה. אפילו קוצו של יוד, בלשון המשנה זה נקרא אפילו כתב אחד מהכוון, אפילו קוצו של יוד מעכב, או קוץ אחר שהוא חשוב בשאר האותיות, מעכב את כל הכשרותה של כל המזוזה, עד שיהיו שתיהן נכתבות שלמות. וכן ספר תורה שחסר אפילו אות אחת, פסול. נראה לי לדייק פה שבספר תורה קוצו של יוד לא מעכב, לדעת הרמב״ם, רק אות שלמה מעכבת. ובפשטות הטעם, כמו שנראה, שספר תורה נכתב גם כן בשאר הלשונות, ולאו דווקא בלשון הקודש, ולכן לא כל כך נוגע שם צורת האותיות השלמה, אלא נוגע כללותה של האות, שהאות תהיה קיימת. הלכה ג', עשרה דברים יש בתפילין, כולם הלכה למשה מסיני וכולם מעכבים. לפיכך אם שינה באחד מהם, הרי התפילין פסולות. אומר הרמב״ם, בתפילין יש עשרה דברים שכולם קיבלנו הלכה למשה מסיני, ואם אחד מהם חסר, אז התפילין פסולות. מחלק הרמב״ם, שתיים מהם בכתיבתם, שני הלכות זה באופן איך הם יכתבו הפרשיות, ושמונה בחיפויין וקשירת רצועותיהן, איזה חיפוי יהיה לתפילין באופן החיפוי שלהם, ואיך יהיו הרצועות שלהם. ואילו להם השניים שבכתיבתם, א', שכותבים אותם בדיו, ב', שיהיו נכתבות על הקלף. ד', כיצד מעשה הדיו? מקבצים מהשן של שמנים או של זפת ושעבה וכיוצא בהם, וגובלים אותו בשרף האילן ובמי הדבש, ולוטטים אותו הרבה ודחים אותו עד שיעשה רקיקין, עד שהוא הופך להיות פיסות דקות, ומייבשים אותו ומצניעים אותו. ובשעת כתיבה שורהו במי אף צמיים ששרו בהם מפצים, זה קליפות של עץ אלון וכיוצא בזה, וכותב בו, שאם תמחקן הוא ימחק, וזהו הדיו שמצווה מן המוכר לכתוב בו ספרים ותפילין ומזוזות. הדיו שמורכב מהשן שמנים ביחד עם מי הפצים. אבל אם כתב שלושתן במי אפצה וקלקנטוס, או קנקנטום, לפי הגרסאות השונות, זה הפירוש ביידיש קוראים לזה קופר וסר, תחמוץ את הנחושת, שמערבבים אותו בדיו, ואז הוא עומד ואינו נמחק, כשרים. יש בגמרא סברה שצריך להיות דיו שהוא מחה, כתב היכול להימחות, אבל אומר הרמב״ם שלהלכה נפסק, למרות שמצווה מן המובחר לכתוב בו, אז גם אם הוא כתב במי אפצה וקנקנטום, שהוא עומד ולא נמחק, זה יהיה כשר. הלכה, אם כן, מה מייתה הלכה שנאמרה למשה מסיני שהוא כותבים בדיו? אם אתה אומר שלא רק הדיו הזה שתיארנו כשר, אלא גם שאר הכתבים כשרים, למעט שאר מיני צבעונים, כגון האדום והירוק וכיוצא בהם. בקיצור, כל מה ששחור כשר, אבל אם הוא כתב בצבעים אחרים, שאם כתב בספרים או בתפילין ובמזוזות, אפילו עוד אחת בשאר מיני צבעונים או בזהב, הרי אלו פסולים. עכשיו נעבור לברד דיני הקלף. שלושה אורות הם, שלושה סוגי אורות יש, גביל, קלף ודוכסוסטוס. כיצד? לוקחים אור הבהמה, אור החיה, ומעבירים שיער ממנו תחילה, מעבירים ממנו, מגלחים ממנו את השיער, ממחקים אותו, ואחר כך מולחים אותו במלח, ואחר כך מאבדים אותו בקמח, ואחר כך באפצה וכיוצא בו, מדברים שמקבצים את האור ומחזקים אותו, וזהו נקרא גביל. כשהאור הוא מעובד כעוגן, הוא נקרא גביל. ואם לקחו האור אחר שהעבירו שערו וחילקו אותו באוביו לשניים, כמו שהבדנים עושים, עד שיעשה שני אורות, אחד דק והוא ממול השיער, ואחד עבה והוא שממול הבשר, ועיבדו אותו במלח, ואחר כך בקמח, ואחר כך בהפצה וכיוצא בו, זה החלק שממול השיער, נקרא דוכסוסטוס. וזה שממול הבשר נקרא קלף. זה הגרסה שיש בספר שאני קורא בו. יש אבל גרסאות, ככה היה גרסת הכסף משנה ברמב״ם, וככה נפסק בשולחן ערוך בדיוק להפך. שהחלק שממול הבשר נקרא דוכסוסטוס, והחלק שממול השיער נקרא קלף. הלכה ח', הלכה למשה מסיני שיהיו כותבים ספר תורה על הגביל, וכותבים במקום השיער, בצד של כיוון השיער, ושיהיו כותבים התפילין על הקלף, וכותבים במקום הבשר. ושיהיו כותבים המזוזה על הדוכסוסטוס וכותבים במקום השיער. וכל הכותב בקלף במקום שיער, או שכתב בגביל ובדוכסוסטוס במקום בשר, פסול. למעשה המנהג היום בקלפים זה שלוקחים את הגביל ולא מחלקים אותו לאוביו, אלא מגרדים אותו משני צדדיו, דינו כקלף, והוא קשר בין לספר תורה, בין לתפילין ובין למזוזות. הלכת את אף על פי שכך הלכה למשה מסיני, אם כתב ספר תורה על הקלף כשר, ולא נאמר גביל אלא למעט את הדוכסוסטוס, שאם כתב עליו הספר פסול, וכן אם כתב המזוזה על הקלף או על הגביל כשרה, לא נאמר על הדוכסוסטוס אלא למצווה, יוצא שעל הקלף כולם כשרים. הלכה י', אין כותבים ספרים ותפילין ומזוזות על גבי אור בהמה טמאה וחיה ועוף הטמאין, אבל כותבים על גבי אור בהמה וחיה ועוף הטהורים, ואפילו נבלות וטרפות שלהם. זאת אומרת, מש מין טמא פסול לגמרי, אבל מין טהור, אפילו אם הוא אסור באכילה כמו נבלה וטרפה, זה כשר. ואין כותבים על גבי אור הדג הטהור מפני הזוהמה, שאין זוהמתו פוסקת בעיבוד, בעובדה, שמאבדים את האור של הדג לא פוסקת זוהמתו, ולכן לא כותבים עליו. ההלכה י' ד', גביל של ספר תורה או קלף של תפילין או של ספר תורה צריך לאבד אותם לשמן, ואם איבדם שלא לשמן פסולים. לפיכך אם איבדן הגוי, אם העיבוד היה על ידי גוי, פסולים. ואף על פי שאמרנו לו לאבד אור זה לשם הספר או לשם התפילין, שהגוי על דעת עצמו עושה, זה לא יעזור שיהודי יגיד לגוי לאבד לשם תפילין, כי הגוי עושה על דעת עצמו ולא על דעת הסוחר אותו. לפיכך כל דבר שצריך מעשה לשמו, אם עשה הוא הגוי, פסול. כל דבר שצריך עשייה לשמה, לא יעזור שגוי יעשה אותו. ומזוזה אינה צריכה עיבוד לשמה, ויש חולקים על הרמב״ם ופוסקים שמזוזה כן צריכה עיבוד לשמה. י"ב, ההלכה למשה מסיני שאין כותבים ספר תורה ולא מזוזה אלא בסרטוט. מה הפירוש סרטוט? לוקחים את האור ועם סרגל מעבירים עליו סכין ועושים עליו סרטוטים דקים לסמן שהשורות יהיו ישרות. אבל תפילין אינם צריכים סרטוט לפי שהם מחופים ולא קוראים בהם, לא רואים אותם. ומותר לכתוב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב, שהכל גורסים פרשיות אלו. פרשיות אלו הן שגורות בפי כל עם ישראל בעל פה, ולכן אפשר לכתוב את התפילין ואת המזוזות גם שלא מן הכתב. אבל ספר תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. י"ג, ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין, אחד שהוא כופר במציאות הבורא, עובד עבודה זרה, יישרפו, כולו מתכוון לשם שמיים, וכדי לא להשאיר זכר למינים ולמעשיהם. כתבן גוי או ישראל משומד או מוסר, או עבד או אישה או קטן, הרי אלו פסולים ויגנזו, שנאמר וקשרתם וכתבתם. כל שמוזר על הקשירה הוא מאמין בהו שכותב, אבל מי שפרק מעליו את העול לגמרי, כמו משומד או מוסר, או מי שלא מחויב כעבד אישה או קטן, אז כתיבתו פסולה. נמצאו ביד מין ואין ידוע מכתבן, יגנזו. נמצאו ביד גוי קשר, אם יסתום מהגוי לא כתב אותם, ואין לוקחים ספרים, תפילין ומזוזות מן הגויים יתר על דמיהם, שלא להרגיל אותם לגונבם ולגוזלם. הלכה י"ד, ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבם על גבי אור בהמה וחיה ועוף הטמאים, על גבי אורות שינה מעובדים, או שכתב ספר תורה או תפילין על אור שלא יבדו לשמם, הרי אלו פסולים. הלכת את וב, הכותב ספר תורה תפילין ומזוזה בשעת כתיבה לא הייתה לו כוונה, וכתב הזכרה מן ההזכרות שבהם שלא לשמן, פסולים. זאת אומרת, אפילו אם הכתיבה הייתה לשמה, אבל אם בשעת הכתיבה לא היה לו כוונה, ושהוא כתב את ההזכרה הוא לא כתב אותה לשם קדושת שם השם, אז הספר תורה תפילין ומזוזה פסולים. לפיכך הכותב את השם, מי שעוסק באמצע כתיבת שם השם, אפילו מלך ישראל שואל בשלמה לא ישיבנו, כיוון שצריך להתרכז בכוונה של קידוש השם. היה כותב שניים ושלושה שמות, כמו למשל בשמה ישראל השם אלוקינו השם, יש כאן שלושה שמות, הרי זה מפסיק ביניהם ומשיב, הוא יכול להפסיק בין שם לשם, אבל לפני, אם הוא יפסיק הוא צריך לפני ההזכרה להגיד עוד הפעם, הרי אני כותב לשם קדושת השם. הלכת את זין, התובל את הקולמוס לכתוב את השם לא יתחיל מאותו השם, למה? כי הדיו, האות הראשונה שכותבים אותה בדיו, היא יוצא כתיבה לא כל כך נאה ולא כל כך בטוחה. לכן הוא צריך לא להתחיל מהשם, אבל מתחיל הוא מאוד שלפניו. שכח לכתוב את השם, תולה אותו בין השיטות. אפשר לכתוב את כל השם כולו בין השורות, אבל מקצת השם בשיטה ומקצתו תלוי, פסול. ובשאר התיבות, אם שכח, כותב מקצת התיבה בשיטה ומקצתה למעלה. באמת דברים אמורים שאפשר לתלות ולהשלים אחר כך עוד שהוא שכח בספר תורה, אבל במזוזות ותפילין הם תולים בהם אפילו עוד אחת. אלא אם שכח אפילו עוד אחת, גונז מה שכתב וכותב אחרת. מסבירים הפוסקים, בפוסקים מבואר הדבר, למה לא תולים, למרות שהרמב"ם ברמב"ם זה לא כל כך ברור, אבל בדברי הפוסקים הדבר הזה ברור יותר, שתפילין ומזוזות צריכים להיכתב כסדרן. זאת אומרת, צריכים להיכתב דווקא על הסדר, ואי אפשר להשלים אות מאוחרת אחרי שהוא, אות מוקדמת אחרי שהוא כתב את האות המאוחרת. ומותר לכתוב את השם על מקום הגרד ועל מקום המחק בכולם. מקום שהוא מחק ממנו אות, אותיות אחרות יכול לכתוב שם את שם השם. הלכה י"ז. כותבי ספרים תפילין ומזוזות אסור להם להפוך את העירייה על פניה כשהוא מחכה שיתגבש הדיו משום כבוד העירייה, אלא פורס עליה בגד או כופלה. הלכה י"ח. ספר תורה תפילין ומזוזה שאמר הסופר אחר שיצאו מתחת ידו לא כתבתי אזכרות שבהן נשמן, אינו נאמן לפוסלן. אחרי שזה כבר יצא תחת ידו הוא לא נאמן לפסול, אבל נאמן להפסיד כל זכרו. ולמה אינו נאמן לפוסלן? שמה לא נתכוון אלא להפסיד על הלוקח או על זה שזכרו. הוא התכוון לצער את הלוקח, לקנטר אותו, לגרום לו לצער, ודימה שאינו מפסיד באמירה זו אלא את שכר האזכרות. לפיכך, אם אמר ספר זה ותפילין אלו, אורות אלו אינם מעובדות לשלם, אינם מעובדות לשמם, מתוך שנאמן להפסיד שכרו, והוא הרי ידע שהוא הולך להגיד שמה שהוא יגיד יגרום לו להפסיד את שכרו, נאמן לפוסלם, שרק כל יודעים שאם אין האורות מעובדים לשמם, אין לכולו שכר. הלכה יוטט. אין כותבים תפילין ומזוזות אלה בכתב אשורי. כתב אשורי זה הכתב המצוי בינינו, הכתב שבו ניצנה התורה. והתירו בספרים לכותבם אז ביווני בלבד. יש חז"ל למדו יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם, שיפיפיותו של יפת, הכתב היפה של יפת, יהיה באוהלי שם. ומזה למדו להתיר לכתוב את ספר התורה בכתב יווני. הוא כבר נשתקע יווני מן העולם ונשתבש ועבד. לפיכך אין כותבים היום שלושתם אלא אשורי. וצריך להיזהר בכתיבתם כדי שלא תדבק אות לאות. צריך להיזהר מאוד בכתיבה שאות לא תדבק לאות שלידה, שכל עוד שאין האור גביל לבן מקיף אותה מארבע רוחותיה, פסולה. ולכן אם יש דיבוק בין אות לאות, זה פסול עד שיפרידו את הדיבוק. וכל עוד שאין התינוק שאינו לא חכם ולא שחל יכול לקרותה, פסולה. אות צריכה להיות שתינוק שלא חכם, שהוא עוד לא יודע לקרוא, שמתוך התוכן להבין את האותיות, ולא שחל שהוא יודע צורת האותיות. אז תינוק הזה צריך לזהות את האות. אם הוא לא יכול לזהות את האות, היא פסולה. לפיכך צריך להיזהר בצורות האותיות, שלא תדמה היוד לבב, ולא וב ליוד, ולא חף לבית, ולא בית לחף, ולא דלת לרש, ולא רש לדלת. וכן כל כך יוצא בזה עד שירוץ הקורא בהם, שזה יהיה קרי לכל קורא. הלכה חף. אור שהיה נקוב לא יכתוב על גבי הנקב. וכל נקב שהדיו עובר עליו, שהדיו מכסה את הנקב, אינו נקב. הוא מותר לכתוב עליו. לפיכך מותר לכתוב על אור העוף שנתאבד, למרות שיש בו נקבים בשורשי הנוצות. ניקב האור אחר שנכתבו, אם ניקב בתוך האות, כגון תוך A או תוך M וכן בשאר האותיות, כשר. אם אחרי הכתיבה נהיה נקב בתוך האות, זאת אומרת בחלל של ה-A או בחלל של ה-M וכן בשאר האותיות, כשר, למרות שעכשיו זה לא מוקף גביל, כיוון שזה היה מוקף גביל בשעת כתיבה. אבל אם זה ניקב בירך של האות עד שנפסקה, בתוך הרגל של האות, בתוך גופות, זה מפסיק את האות. אם נשתייר ממנה מלוא אות קטנה, זאת אומרת נשאר קו של דיו, נשאר מהאות מעל ההפסק מלוא אות קטנה, כאשר מושלו תדמה לאות אחרת. ואם לא נשתייר ממנה מלוא אות קטנה, פסולה.